התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה עניין עם עומר?
מעולה, מעולה, מה קורה משה?
אני בסדר גמור, ובעיקר כיף שהכדורסל הישראלי חוזר אחרי גביע ווינר, שהאמת שעדיין לא בדיוק נגמר, אבל כבר נקבע לו גמר. עכשיו באמת מתחיל הדבר האמיתי עם משחקי ליגת האלופות, עם משחקי ליגת העל, היורוליג, יורו קאפ עוד מעט, וגם יורופ קאפ, וכל הכבוד להפועל חיפה, אולי ניגע בה טיפה, אבל באמת כיף שהכל חוזר. וקודם כל נתחיל עם הפינה הקבועה שלנו, של שחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, ונתחיל איתך עומר, איזה שחקן לדעתך אנשים לא שמים לב אליו מספיק?
אז אני בחרתי באחד שמות עומר גינת, מהסיבה מאוד פשוטה שאני זוכר בקיץ בטורניר המסחרות, כשדיברו על תומר גינת, תמיד דיברו על זה שהפועל תל אביב עשתה החלטה לא טובה. תומר גינת לא ברמה. הכסף והכוח שהם השקיעו לא שווה את זה. ואני חושב שבקצת שהספקנו לראות מגינת, אפשר להגיד שזו טעות. תומר גינת מביא משהו מאוד 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 חשוב להפועל תל אביב. יכול להיות שזה לא הדבר הכי מרשים, והוא לא כמו דני אבדיה או ים הדר, שנותנים גם את ההיילייטים, אבל חתיכת שחקן יש פה, וצריך להתייחס אליו ככזה, אז אני חושב ש... אני לא יודע אם לא שמים לב אליו מספיק, אבל אני די בטוח שאלו שאמרו בזמנו, שהפועל תל אביב עשתה טעות, עכשיו יכולים רק לראות אותו, ולהבין שיכול להיות שזה לא בדיוק ככה.
אני הולך, אני חייב ללכת האמת על שחקן של הפועל חיפה העולה החדשה ליורופ קאפ, שבאמת עשתה קמפיין מוקדמות נהדר, במיוחד מבחינה הגנתית, ומעל כולם בקבוצה של שרון דרוקר היה אנטוני היקי, שבאמת התפוצץ בשני המשחקים מבחינה התקפית ומבחינה הגנתית, ומה שהבן אדם הזה עושה ממש, למרות שהוא קלה 20 ומשהו נקודות בכל משחק, לדעתי זה די עובר מתחת לרדאר בכדורסל הישראלי. האיש בגובה 1.80 מטרים, פשוט אדיר, קוסם על הפרקט, חדירות, מסירות, חטיפות, שלשה בסיום מחצית, ובעיקר לוקח הכל עליו, והוא בפער השחקן הכי טוב של הפועל חיפה עד עכשיו במשחקים האלה. ויש שם עוד שחקנים שבאמת נראים טוב מאוד, וזאת בהחלט נראית כמו קבוצה שיכולה להיות המרעננת הרשמית של הליגה אולי, אבל אני חושב שבעיקר צריך לתת את הכבוד להיקי, שחקן שאולי אנשים באמת לא שמים לב אליו מספיק. ועכשיו אנחנו נעבור לדבר על מכבי תל אביב, וכמובן שאר הקבוצות הישראליות הגדולות, אבל באמת נתחיל קודם כל איתה, עם מכבי תל אביב, הקבוצה הכי מדוברת, מסוכרת, עם אוהדים בכדורסל הישראלי, אפשר להגיד. ומכבי תל אביב ניצחה את הפועל גלבוע גליל ברבע גמר, גביע ווינר, ולאחר מכן הביסה את הפועל חולון עד שהמשחק לא נגמר בתוצאה של תפוסה, אבל היא באמת נראתה מדהים מולה. אז מכבי תל אביב עם שני משחקים שאפשר להגיד שהיא הראתה איזושהי התקדמות בהן, כי בסופו של דבר היא כן רשמה ניצחונות, משהו שהיא מעטה לעשות בהכנה, ובאופן כללי מה שהכי חשוב לקחת מהמשחק זה את לורנזו בראון, שהיה פשוט אדיר מול הפועל חולון בבכורה שלו, ואיזו הופעה חלומית שהציתה את הדמיון לאוהדי מכבי תל אביב. ונתחיל איתך עומר, מה יש לך להגיד על מכבי תל אביב, לורנזו בראון, עודד קטש? אני בטוח שעוד נדבר הרבה על זה.
אני חושב שהדבר, המשפט שמתאר אולי את העניין הזה בצורה הטובה ביותר, זה משפט אין חדש תחת השמש. אין חדש תחת השמש. זה לא סוד שאם מכבי תל אביב הייתה מבצעת את משחקי ההכנה שלה מול קבוצות ליגת ווינר, היא גם הייתה מסיימת עם הכנה מושלמת ב-100% ניצחונות. היא לא עשתה את זה, לא בטוח שזה נכון, ואני כתב פתור על זה, אבל היא לא עשתה את זה כדי לבחון את הרמה שלה מול הטופ האירופאי, אותן קבוצות שבסופו של דבר מכבי תל אביב תצטרך להתמודד איתם באירופה, ומול הקבוצות האלה היא לא הצליחה להתמודד, ולכן מן הסתם מכבי תל אביב שמחה לעלות לגמר גביע ווינר, ומכבי תל אביב שמחה לחוות תחושת הצלחה, אבל היה ונשאר הסגל שלה מעל הליגה, כמו שידענו שהוא, והיה ונשארו כל סימני השאלה שקשורים לרמת ההתאמה של הסגל הזה ליורוליג, כי על אף שהסגל עצמו מאוד מאוד כישרוני, וציינת את ג'ייקובן בראון, ואת... ואנחנו, אבל אני אציין את צמד הגבוהים, את פנימו ואת פויטרס, ובאמת שחקנים שבאמת הראו שהם ברמה אחרת, ברמה מאוד 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 גבוהה, כלל השחקנים האלה, בסופו של דבר, שאנחנו יודעים שהם מעל הליגה, לא בטוח שכרגע משולבים מספיק טוב במרקם הקבוצתי ובשיטה של עודד קטש, ולכן נרשמת פה איזשהו סימני שאלה בכל מה שקשור ללגיטימציה של מכבי תל אביב ביורוליג. אני חושב שזה הסיפור המרכזי פה, ועל זה צריך להתמקד, בין אם זה בעיית קליעה, בין אם זה אולי קצת בעיות התאמה של הגבוהים, בין אם זה בעיה הגנתית, הרבה מאוד סימני שאלה, שבעיקר קשורים לקשר של שחקנים מאמן, שמכבי תל אביב עדיין לא פותרה, ואם מישהו חושב שהניצחון הזה מסמל את זה שהיא פותרה והתקדמה באיזושהי צורה, אני לא חושב. אני לא חושב שזה נורא, ואני חושב שזה בשלב מאוד מוקדם, ואני חושב שצריך לתת עוד צ'אנס ועוד זמן, אבל אני לא חושב שצריך ללמוד מהמשחק הזה ולהרחיק איתו לכת יותר מדי.
טוב, אז כמו שאמרתי, בראון באמת שם הופעה פנומנלית מול חולון, דאבל דאבל, המון אסיסטים מהרגע שהוא נכנס, וגם כמה שלשות, ומעבר אליו מישהו שמאוד הרשים היה אלכס פויטרס, אמנם עם אחוזים לא הכי גבוהים בצבע, אבל עם קשיחות אינסופית בשני צידי הפרקט והמלחמה על הריבאונד בדרך לדאבל דאבל, וגם ג'וש ניבו נראה טוב מאוד בחזרה שלו לכדורסל הישראלי, אפשר להגיד יחד איתם בונזי קולסון עם עבודה נהדרת בריבאונד ההתקפה, גיא גודס אמר שמה שהלך שם בפתיחת המחצית השנייה, ברבע השלישי אותו נכון, היה כמו כדורעף חופים מתחת לסל של חולון, בעיקר עם מה שבונזי קולסון עשה שם, וייד בולדווין נראה נהדר בשני צידי הפרקט, רפי מנקו פשוט צלף שלשות מול קבוצתו לשעבר, סיפק הגנה טובה, וג'ון די ברטולומיאו בדיוק כמו מנקו פחות או יותר אפשר להגיד, פשוט מביא אנרגיות הגנתיות נהדרות, קולע את השלשות הפנויות, זה באמת נראה טוב מבחינת די ברטולומיאו באופן כללי במשחקים האחרונים, ורציתי לשמוע מה אתה חושב על אולי חלק מהשחקנים האלה, ובעיקר על הניסויים שקטש עשה, כמו לדוגמה עם ההרכב של אלכס פויטרס וג'וש ניבו, מול חולון, האם זה משהו שאתה רואה אותו חוזר עליו במשחק יורוליג? כי אני באופן אישי חושב שברוב המשחקים זה לא יהיה ככה, והוא כן יוצא סנטר טבעי אחד מהספסל, ובטח כשאפשר להלביש יותר זרים, אז ג'רל מרטין לדוגמה יכול לפתוח בחמישייה, וככה נגיד פויטרס יהיה לצידו.
כן, אני לא רואה את הרכב הגבוהים הזה יוצא הלאה. אני חושב שבסופו של דבר צריך להכיר בזה שכליה יציבה בעמדות הגבוהים זה דבר מאוד 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 חשוב שהיינו מצפים מקו קדמי של מכבי תל אביב, ופויטרס וניבו לא מביאים את זה ברמה מספיק דומיננטית וברמה מספיק טובה, ולכן אני לא חושב שזה יכול למשוך הלאה, אבל קטש עושה ניסויים, כי קטש מבין שיש פה סגל שהוא לא קלאסי. אז אגב פויטרס וניבו, קטש צריך להבין בדיוק מה הוא עושה, אם הוא היה רגיל לביצועי שורט רול, לא בטוח שג'וש ניבו מסוגל לעשות את זה ברמה מספיק גבוהה, כי שורט רול דורש לקבל את הכדור בקו העונשין, אולי לחפש קווי מסירה ולמסור אותם, משהו שניבו לא בוודאות יכול לעשות, אולי להוריד כדור לרצפה ולחדור לסל, משהו שניבו לא בוודאות יכול לעשות. כלומר, כל מיני סט יכולות של קדש לא בטוח יודע איך להשתמש בו בשיטה הקלאסית שלו. ולכן אנחנו מתחילים את שלב, לראות את שלב הניסויים. לצורך העניין, יש דברים שבהם המענים של הרעיונות של קדש מתלבשים כמענה לפתרון של בעיה התקפית של מכבי תל אביב. לצורך העניין, בעיית הכלייה, אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש איזושהי בעיה בכוח אש מחוץ לקשת, אז הריצה של משחק הריצה של קטש נותן יותר פוזיישנים ונותן יותר לגיטימציה לווליומים גבוהים בהתקפה בשלשות, וגם אחוזים קטנים משתפרים לכמות נקודות יותר גבוהה בשיטה של קטש. כך שהדברים האלה בסופו של דבר חלק הם מתלבשים אחד על השני, חלק לא, ובסופו של דבר קטש יצטרך למצוא את האיזונים. כישרון יש לו בסגל, אין ספק. א', השאלה, האם ברמת פלייאוף יורוליג, ואז, אם זה לא ברמת פלייאוף יורוליג, כמו שאני מניח שרוב הפרשנים הסכימו, האם השיטה של קטש, ולאור רמת ההתאמה שאנחנו מבינים שיש בין סגל השחקנים לשיטה, האם השיטה יכולה להרים ולהקפיס את הסגל הזה למעלה? בהקשר הזה, לפחות כרגע, לפי מה שראינו, אני לא בטוח שזו התשובה.
טוב, הגיע הזמן באמת לדבר על המשחקים הקרובים של מכבי תל אביב. פתיחת עונת היורוליג בבית מול ז'לגיריס קובנה, וגם בבית פתיחת ליגת העל מול עירוני נס ציונה. אז קודם כל, שאלה אחת היא כזאת, איך אתה רואה את יחסי הכוחות מול ז'לגיריס, וגם נאמר על המשחקים, אתה תאמר קודם ואחר כך אני.
כן, אז פתיחת עונת היורוליג זה תמיד דבר מרגש, גם בהקשר הישראלי, אבל גם בכלל. אני אישית חושב ברמת סגל, למכבי תל אביב יש סגל יותר טוב. נבהיר את זה ככה, מאוד מאוד בבירור. כרגע אני מעריך שמכבי תל אביב נמצאת במצב לא מספיק טוב, לא מספיק טוב כדי להתמודד ברמת יורוליג. וזה בסדר, כי אני בטוח שהיום מכבי פרסמה שיהיה סולד אאוט, אז אני בטוח ש11,000 האוהדים שיהיו במשחק לא יהיו בסדר עם זה. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לחיות עם זה, שכרגע היא לא ברמה מספיק טובה, ושהיא יכולה להיות ברמה הרבה יותר טובה. ולכן אם אני צריך לאמר, אני מאמר לטובת ז'לגיריס, לעת עתה, ואני חושב שזה לא משהו שצריך להדאיג את אוהדי מכבי תל אביב, לפחות לא כרגע. אני חושב שיש עוד מקום לתת צ'אנס ולתת זמן, וזה בסדר.
טוב, זה אימור מאוד מעניין, ואולי קינן אבנס יתפוצץ על מכבי תל אביב. אני כן אלך עם מכבי תל אביב, כי אני חושב שבסופו של דבר היא יכולה להיות מאוד רגועה כשיש לה את לורנזו בראון, למרות שעוד ייקח זמן עד שכולם לגמרי יכירו אותו ושהוא יכיר אותם, אבל אני חושב שזה באמת אמור להספיק, בטח בבית מול יריבה שהיא לא הכי חזקה. בנוסף לזה, כן, הערה אחרונה שאולי יש לי על שחקנים במכבי, אז בראון, כמו שאמרתי, באמת רמה מעל כולם, מרגישים את זה גם ממה שאומרים אנשים במכבי. קטש לא מופתע בכלל מהיכולת הטובה של ג'ון די ברטולומיאו, אומר שאנחנו מכירים את ג'ון ככה, ושמבחינתו אין ממה להיות מופתע. ובנוגע לרפי מנקו, אלכס פויטרס אומר שכל עוד הוא באמת יצלוף את השלשות הפנויות וישחק הגנה, אז בטח שהוא יכול להשתלב ביורוליג. אז זה בעיקר הקולות ממכבי, ומן הסתם אני חושב שתאמר שהמשחק מול נס ציונה יהיה ניצחון של מכבי תל אביב, בטח עם הבעיות שמתחילות להתגלות בנס ציונה, בין אם זה כל מיני פציעות כמו של ליאו קררה ובעיה בכלייה מחוץ לקשת, לפחות ממה שראינו בגביע ווינר. אז תאשר שזה האימור שלך ונמשיך הלאה.
כן, אמרתי, אין חדש תחת השמש, וגם בהקשר הזה יחסי הכוחות של מכבי תל אביב מול שאר הליגה, או לפחות, ואני נותן פה הנחה, כי המשפט הזה נכון נקודה, אבל אם אני אתן הנחה, אז מול שאר הליגה שהם לא ארבע הגדולות, הוא ברור, ואין דרך בעצם להמר נגד מכבי תל אביב במשחק הזה.
טוב, אז עכשיו נעבור לקבוצה גדולה נוספת, הפועל ירושלים, ניצחה את הפועל אילת ברבע גמר גביע ווינר, ואחרי זה כמובן הפסידה להפועל תל אביב, והיא עומדת לפגוש את דרוש אפקה, בעצם לארח אותה בהיכל פיס ארנה במשחק הראשון בליגת האלופות, ואחרי זה משחק הליגה הראשון שלה מול הפועל חולון. ואני אתחיל עם השאלה הזאת, איך אתה רואה את המצב של הפועל ירושלים לקראת פתיחת העונה מבחינת הדברים שאלכסנדר ג'יקיץ' מצליח ליישם בקבוצה ומבחינת הכושר של השחקנים?
אני חושב שהעניין המרכזי, ושאלת פה שתי שאלות בעצם, ברמת הדברים שאלכסנדר ג'יקיץ' מנסה להנחיל להפועל ירושלים, יש פה תהליך גדילה וצמיחה, צפוי, ידוע, ככל שיעבור הזמן התאום יתגבר וזה יעלה ויגדל. ואנחנו רואים את זה. ואם זה קשור למשחק המעבר, שכרגע לא בדיוק קיים לאור חוסר התאום, ואם זה קשור במשחק הפיק אנד רול ובכמות התנועתיות בהתקפה, וגם באלמנטים ההגנתיים, התאום הירושלמי עדיין לא במיטבו, זה מורגש, זה ידוע, וזה צפוי. וברמה הזאת אני חושב שהוא בתהליך גדילה ובתהליך שיפור ובמגמה שיפור, וזה טוב, וזה מה שאנחנו מצפים לראות בתקופת הכנה, ולכן כל דאגה שנשמעת ונשמעת הרבה, נשמעות הרבה כאלה, כל דאגה שנשמעת מכיוונם של אוהדים, אני אישית לא חושב שהן מוצדקות כרגע בשלב הזה. מה כן הדאגה? הדאגה היא מהנקודה השנייה שהתייחסת אליה, כושר השחקנים, ולרוב במקומות רגילים, כושר השחקנים לא היה צריך להטריד אף אחד בראשון, בשני באוקטובר. זה באמת לא אמור להיות רלוונטי. כן, סבבה, הכושר עכשיו הוא רע, עוד שבועיים הוא יהיה טוב. להפועל ירושלים אין שבועיים, יש 24 שעות. כי מחר, בשעת ההקלטה של הפרק הזאת, הפועל ירושלים כבר תהיה כנראה ברבע השני נניח, בתחילת הרבע השני, מול דרושי הפקה, במשחק שעשוי לקבוע את המשך העונה הירושלמית. וזה למה? זה גם מבחינה פרקטית, כיוון שמשחק בשיטת ה-BCL הנוכחית, כזה הוא מאוד קריטי, דרושה פקאיה מתמודדת הישירה עם הפועל ירושלים על המקום הראשון, הפסד מולה ועוד בבית, מוריד משמעותית את הסיכויים של הירושלים לסיים במקום הראשון, מכניס אותם לטורנירי פליין, שכמו שראינו בשנה שעברה מול פומיטי, יכולים להסתיים לכאן או לכאן, ולכן אני לא רוצה להפסיד את זה, ברמה הפרקטית, וברמה לא פרקטית, אווירת הנחאים שיש בקרב הרחוב הירושלמי, נקרא לזה ככה, שהיא לדעתי לא מוצדקת, אבל היא תתחיל להיות מוצדקת, או תתחיל להתגבר משמעותית, במידה ויהיה הפסד לדרושה פקיד. וזה יכול להתגלגל. אנחנו מכירים את אפקט כדור השלג הזה במיוחד בספורט הישראלי, שמגביר את הכסף שלו בכמה וכמה מידות. זה עשוי להיות הרסני עבור הפועל ירושלים, ולכן המשחק מחר הוא קריטי. וביחס למשחק מחר, לא בטוח שהפועל ירושלים מוכנה. הלוואי רנדולף כבר שני משחקים לא פוגע, וזו בעיה עבור הירושלמים, וזו בעיה שכדאי שתיפטר עד מחר. וזאק הנקינס לא פוגע במשחקים האחרונים, וזו בעיה עבור הירושלמים. ובלי לוואי רנדולף וזאק הנקינס, פתאום פה ירושלים נמצאת בבעיה מול הירושלים. לכן על אף שאולי לטווח ארוך לשאר העונה, לא אמורה באמת להיות דאגה. ואם לא היה את המשחק מחר, לא הייתה שום דאגה בעיניי בצוות המצוי של ירושלים, בגלל שהמשחק נקבע, והוא עם חשיבות כל כך גדולה, אז אני חושב שיש מקום ללחץ, יש מקום לדריכות, ויש מקום לשיפור מן הסתם.
עד משמעית להפועל ירושלים יש סיבות לדאגה, וציינת את ליוואי רנדולף, שבאמת לא נראה שהוא נותן את מה שהוא מסוגל עד עכשיו, בנוסף גם זאק הנקינס, שאני פשוט לא רואה אותו פתאום בא ונותן עכשיו משחק גדול מול דרוש אפקה, ומעבר לזה נועם דוברת פשוט לא נראה טוב בכלל במשחקים האחרונים, ושאר המשחקים, שאר השחקנים, אנחנו רואים דברים יפים מאוד מקדין קרינגטון, אוז בלייזר, יש יתרונות וחסרונות ממה שאנחנו רואים, עד עכשיו במשחקים שלו הרבה פעולות חיוביות, לחימה, לפעמים שלשות, ולצד זה האחוזים בסך הכל פחות טובים, וגם יש עיבודי כדור קריטיים, לפעמים אור קורנליוס ממש תוקע יתד בחמישייה, ואני מעריך שהוא ימשיך ככה, ושג'י קיץ' לא פתאום יוציא אותו מהעניינים, ומעבר לזה סים סנדרוון בזמן הקצר שהוא משחק נראה בסדר, ככה גם מרקס מייריס יחסית, איתי סגב בסך הכל נותן את היכולת שראינו ממנו בעונה שעברה, וספידי סמית, סוגיה מעניינת, משחק אחד הוא התמקד במסירת אסיסטים, במשחק אחרי בקליעת נקודות, ויש תחושה שאנחנו לא בדיוק מקבלים משהו ברור ממנו, ולא יודעים מי הוא ספידי סמית האמיתי, וכאן זה מקום מעולה לקדם רעיון מיוחד שיעלה עם ספידי סמית, אני הייתי קורא לזה ספידי סמית שלא הכרתם, אני לא חושב שמישהו ידע בישראל עד כמה הבן אדם הוא באמת מכונת ציטוטים, אולי קרוב לסדר הגודל של מאמנו, וזה עוד אחרי שממה שהספורט רבי אמר לי, הוצאו כמה דברים קטנים, אז באמת אפשר לצפות לקראת זה, והערות נוספות שיש לי בנוגע לשחקנים, ויותר נכון בקשר ישיר למאמן, זה שג'י קיץ' באמת הולך עם מי שטוב ומי שמחויב ישחק, וקורנליוס זאת הדוגמה הכי טובה, כמו שהוא דיבר עליו אחרי הניצחון על אילת, ומעבר לזה הוא גם סוג של רמז לשחקנים שלא נראים הכי מחויבים תחתיו, ושלא נראו טוב באותו משחק, ואפשר להבין היטב מהמילים שלו שהוא ככל הנראה התכוון לזאק הנקינס, שלא נראה שהוא נתן את כל המאמץ שלו מול אילת, ולנועם דובת שדי נראה מתוסכל באותו משחק, ככה ששווה מאוד לעקוב אחרי ג'י קיץ' ומה שהוא עושה בקבוצה, כי זה פשוט מרתק. מה עוד יש לך לומר על ג'י קיץ', על שחקנים ספציפיים שמעוררים דאגה, או להפך, השחקנים שכן מהווים נקודות אור?
אני חושב שסך הכל ספידי סמית יראה לנו, כמו שאתה אומר, שהוא מסוגל לעשות את שני הדברים. אנחנו עדיין לא מבינים איך עובר האיזון הזה. אולי לחלק זה לא ברור, לי זה מאוד ברור. ניהול משחק וסקורינג לא הולכים ביחד יד ביד. זה יכול להתקיים ביחד, וזה קורה ברמות הגבוהות, אבל זה לא אומר, זה כן, אנשים שאומרים לי שזה לא סותר אחד השני, זה סותר, ובוודאי שזה סותר. יש את העניין של לחשוב מסירה ולחשוב קליעה, יש את העניין של לתעדף מסירות פנויות על פני קווי חדירה פנויים, זה לא יכול לקרות ביחד, אז אנחנו נצטרך לעקוב ולראות איפה ספידי סמית שם את הקו, ואת זה יהיה מעניין מאוד לראות מה ספידי רוצה, מה ספידי מתכנן, בהקשר של קרינגטון ורנדולף, שני הספורים שלידו, אני חושב שסך הכל ירושלים יכולה להיות מעודדת מהם, למרות שני המשחקים הרעים של, של רנדולף, רנדולף סך הכל יראתה באמת באמת באמת, ששניהם יכולים לשחק ושניהם יכולים ליצור, אין דאגה שלא יהיה מספיק יצירתיות או מספיק כישרון בקו האחורי ירושלמי, כן, ג'קי צריך לדאוג לשלב אותם בתוך השיטה, וזה יהיה דאגה שלו, ודאגה מאוד מעניינת שהוא יצטרך לשים, לשים אליה לב. הפורוורדים לדעתי מצוינים, גם בלייזר, גם קורנליוס, סך הכל מספקים את הסחורה הנהדרת, כנ"ל מרקס מייריס, סימסנדר ונק, כמו שאתה מתאר, לדעתי הוא הרשים מאוד במשחק ההכנה, במשחק ההכנה שהוא שיחק, צריך לראות איך זה ימשיך, וכמובן, זק הנקין סימן השאלה העיקרי, סך הכל הפועל ירושלים נמצאת עם כמות סימני שאלה אופיינית, אופיינית למה שהיא, למה שהיא מצפה להיות בשלב כזה של העונה, פשוט בגלל שהשיא של העונה מגיע בשלב המאוד מוקדם הזה של העונה, אז היא נמצאת בלחץ, אבל סך הכל המצב לדעתי לפחות בסדר גמור שם.
טוב, אז עכשיו נאמר על המשחקים, אז אני אומר שהמשחק מול דרוש אפקה יהיה הפסד, אני פשוט לא רואה את ירושלים מצליחה להתמודד כמו שצריך בצבע, והמשחק מול הפועל חולון בחוץ, מול האלופה בפתיחת העונה, אני גם שם הולך עם היריבה של ירושלים, הפועל חולון.
אני חושב שמשחק מול דרוש אפקה עם כל... הרב, כמו שאמרתי, האווירה שסביב הקבוצה, ירושלים תיקח אותו ותנצח אותו, והמשחק מול חולון הוא מאוד תלוי באווירה ששתי הקבוצות האלה ייצאו מהן, מאוד 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 תלוי. בעיניי הקבוצה שתצא באווירה יותר טובה ובתחושה יותר טובה מהמשחקים באירופה היא זו שתנצח במשחק מולם. לדוגמה, ניצחון ירושלמי והפסד של חולון, והמומנטום בצד הירושלמי, מומנטום שיהיה קשה מאוד לעצור, ולהפך כמובן, אז אני חושב שתוצאות המשחקים האלה יקבעו, ולכן אני אשאיר את האימור עם התנאי הזה.
טוב, אז עכשיו נעבור להפועל חולון, שמול מכבי תל אביב, כמו שאמרתי מוקדם יותר, היא סוג של הופסה, אבל סיימה בתוצאה מינימלית עם מיני קאמבק, שכמעט היה קאמבק מוחשי ואמיתי, וזה היה אחרי שהיא ניצחה ברבע הגמר את הפועל גליל עליון, והיא עומדת לפגוש בליגת האלופות את לגיה ורשה, וכמובן בליגה את הפועל ירושלים, והפועל חולון עד עכשיו היא באמת קבוצה של כוכב בלתי מעורער, שהיה כזה במהלך העונה החולפת, אבל זה עוד יותר התגבר ככל שהלך ועבר הזמן, וזה ג'ו רגלנד כמובן. אז אני קודם כל רוצה לשאול אותך, עד כמה אתה חושב שהתלות בו גבוהה ואולי מוגזמת, והאם אולי ההגעה של אריק גרין, שחקן עם רזומה מאוד מכובד, בעקבות פציעתו של סי-ג'י אריס, אולי יכולה להוריד משהו מהעומס שיש על רגלנד?
כן, כרגע אין ספק שהעומס על רגלנד הוא מאוד מאוד גדול, וצריך להבין, העומס הזה הוא לא עומס פיזי גם, אבל מדובר פה בתלות שמאפשרת לקבוצות יריבות לנטרל את הקבוצה באמצעות ניטרול של רגלנד, וזה בעיה שחולון תצטרך לפתור באמצעות הורדת התלות. האם מורדת התלות הזאת תתפר באמצעות אריק גרין? יכול להיות באופן זמני. באופן כללי, הפועל חולון תצטרך לחשוב איך בצורה טקטית היא גורמת לתלות הזאת לרדת. כי שחקן כזה או אחר יעזור או ייתן את המקום להוריד עומס, בסוף הפתרון צריך להיות ברמה יותר גבוהה בעיניי. כלומר, בהקשר של גיא גודס, גיא גודס יצטרך לחשוב איך הוא מביא אופציות הובלת כדור, איך הוא משתמש במובילי כדור, רק כמובילי כדור לדוגמה, סתם לדוגמה, בפועל ירושלים, הפועל ירושלים באיזשהו שלב החליטה להכניס את נועם דוברת שישמש כמוביל כדור, וספידי סמית כמנהל התקפה. אז גם אם גיא גודס לא סומך לצורך העניין על שאר השחקנים שלו שינהלו את ההתקפה, הוא יכול בכל זאת לנסות למצוא פתרונות, להוביל כדור או באמצעות אחד הישראלים, או באמצעות הפורורדים לצורך העניין, לנסות לעשות באיזושהי צורה, למצוא כן פתרון שכמו שאתה אומר, יוריד מג'ו רגלנד את העומס.
וכשמדברים על הורדת העומס מג'ו רגלנד, אז ניב מיסגב כן נראה נהדר עד עכשיו בשני צידי, הפרקט בצבע, מרווין ג'ונס בסך הכל נראה טוב, היידן דלטון שנרשם במשחק האחרון היה פחות טוב, קריס ג'ונסון עם משחק לא טוב אחרי משחק טוב, אבל זה בסדר, אנחנו מכירים את קריס ג'ונסון ורוב המשחקים הם יותר מטובים, ובעיקר מה שמתחיל לבוא לידי ביטוי זו הבעיה בסגל הישראלי של חולון שמאוד קצר, בטח כששחר אמיר והראל דדון לא באמת מקבלים הזדמנויות, ושאלתי את גיא גודס על זה והוא אמר שלדוגמה במשחק הקרוב מול לגיה ורשה הוא ילך עם השחקנים המנוסים במשחק חוץ, וזה נראה שאנחנו עדיין רחוקים מהזמן שבו השניים ישולבו כמו שצריך, אם בכלל, ובהקשר הזה חולון נותרה עם פרדריק בורדיון, מיסקב שציינתי, ושון דוסון, שעד עכשיו אני חושב שזו הסיטואציה שפחות רצו בחולון. מצד אחד אנחנו לא רואים משחקים מזעזעים שלו, כמו שאולי היינו רואים לפעמים בהרצליה לצורך העניין, ומצד שני אנחנו גם לא רואים משחקים מדהימים שלו, ממש המשחק האחרון הוא אולי הדוגמה הכי טובה, היה לו לדעתי 9 נקודות, לא יכולת לרעה אבל בטח לא יכולת טובה, וכשזה מגיע אחרי של הקבוצה היה את הקפטן לשעבר גיא פניני שכן הוסיף חוכמת משחק ומנהיגות, ובעיקר רפי מנקו שהיה פצצת אנרגיות בשני צידי הפרקט, אז כמו שציינת מוקדם יותר הקיץ לא מעט פעמים, הסגל הישראלי הזה פשוט נחלש מאוד וזה משפיע על כל הקבוצה.
כן, חולון תצטרך למצוא פתרונות לדבר הזה ומהר מאוד, בעיקר בהקשר של הורדת הרוטציה. חולון יכולה, יש לה סגל זר מאוד 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 מוכשר, ומאוד מאוד מאוד ורסטילי, מאוד, אין ספק לאף אחד. ובכל זאת, בלי הסגל הישראלי, שיתמוך מהצד מה שנקרא, שיספוג עומס, שיוכל לעזור, הנה, כמו שתיארתי עכשיו, בהובלת כדור לצורך העניין, בלי זה, חולון תתקשה להסתדר. אני חושב שגיא גודס לא מכחיש את זה, והוא מכיר בזה. חיזוק אני לא יודע אם הוא ריאלי, אני לא יודע, מבחינה של שוק ומבחינה כלכלית, אבל זו בעיה של הפועל חולון, שהיא מאוד קשה, והיא כרגע אולי לא מורגשת, אבל היא תקשה עליה מאוד, וחולון יצטרכו להתמודד עם זה בתבונה, לחלק את העומס בצורה טובה, לצפות להתעלות כל פעם ישראלי אחר שיוכל להיכנס מתחת לעלותה לצורך העניין, זה תנאי סף של הפועל חולון כדי שהיא תוכל להתקדם בשלבים האירופאיים.
טוב, נקודה אחרונה שאני אגע בה היא קני קאג'י, הרבה מדברים על הגיוון ההתקפי שלו, אני עד עכשיו פחות מתרשם, שני משחקים מאוד בינוניים, לטוב ולרע אגב, לא משחקים רעים אבל גם לא כאלה מעולים, ובמשחק השני היצרים ממש התחממו בינו לבין פויטרס ממכבי תל אביב ואולי עוד שחקנים, אני לא בדיוק זוכר, אבל לי, אותי הוא מתקשה להרשים עד עכשיו, והאימור שלי למרות הכל זה שחולון תנצח גם את לגיה ורשה וגם את הפועל וגם את הפועל ירושלים. מה האימור שלך?
כן, זה לא פועל חולון, פועל ירושלים. אמרתי, לגיה ורשה זו משוכה גם מאוד מאוד חשובה עבור הפועל חולון, כיוון שבהנחה וגלת ישראל אכן תסיים ראשונה ותעבור את יום הצ'קים של נובמבר, אם נקרא לזה ככה, בהנחה שזה יקרה, היא בכל מקרה תתמודד על מקומות 2-3, הפועל חולון, עם לגיה ורשה באופן ישיר, ולכן זה משחק מאוד 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 חשוב, אני מאמר על הפועל חולון.
טוב, נעבור להפועל תל אביב, עוד קבוצה שתדבר חזק מאוד העונה, וכנראה לא פחות חזק, לפחות לפי דעתי, משתי הקבוצות האחרונות שהרחבנו עליהן, ודני פרנקו באמת בנה קבוצה עם כל כך הרבה שחקנים איכותיים, פשוט כשמקריאים שם אחר שם, זה פשוט שחקנים ברמה סופר גבוהה, קריס אורטון, ג'יי פי טוקוטו, אקסאביר מנפורד, גיל בני, באוטימור, אדם אריאל, ג'יימס יאנג שכנראה לא יחזור לשחק בקבוצה, ג'יילן הורד, עידן זלמנסון, תומר גינת, ג'ייקובן בראון, ג'ורדן מקריי שעכשיו חתם, וגם שני צעירים כמו אייל הראל ואילי דולינסקי, ולמרות שאולי אפשר לתהות על השחרור של לוטן אמסלם בהשאלה להפועל גליל עליון, שזה משהו שדני פנקו העדיף שלא יקרה, אבל הוא קיבל את בקשת השחקן, אז למרות זה הפועל תל אביב נמצאת במצב מצוין, במיוחד בליגה וגם לקראת היורו קאפ, ואם היא תצליח לרשום 4-5 זרים, לקבל את הכספים לזה, אז המצב שלה יהיה אפילו יותר חזק בליגה, ואני רוצה לשמוע ממך, מה דעתך על הקבוצה עד עכשיו? רואים שיש לה את היכולת לנצח משחקים גם בהתקפה ואולי בעיקר בזכות ההגנה? באמת ציינת את תומר גינת כמי שבאמת מוביל את החבורה הזאת, אז תגיד מה אתה חושב על הפועל תל אביב מודל 22-23.
תל אביב מודל 22-23 בעיקר נשענת בתקופת ההכנה על הפועל תל אביב מודל 21-22, והכוח העיקרי שלה, כי ברור שיש שם כישרון, כן? אבל יש שם גם בעיות שצריך להגיד אותן, לדוגמה היכולת של הורטון ובכללי משחק הצבע של הפועל תל אביב, שהוא כרגע לא מספיק טוב, כמו גם ייתכן, לדוגמה, היכולת בקו האחורי בימי כלי הרעים של ברטימור, ובהיעדר הכלי הידוע של גיל בני, כלומר, יש לנו איזה שהם בעיות שצריך לטפל בהם, אבל סך הכל הפועל תל אביב היא קבוצה מאוד מאוד כישרונית, הדבר העיקרי שאנחנו רואים ממנה בהכנה, זה את התאום שלה, ואת העובדה שהיא ממשיכה, שנה שנייה עם המון שחקנים מאותו הסגל, וזה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד מאוד חשוב, כי זה מאפשר ליסודות הכדורסל הטובים שיש לה לבוא לידי ביטוי, ובעתיד לדני פרנקו לבנות על זה שיטה קצת יותר מורכבת, או ליישם דברים טקטיים יותר מורכבים. אני חושב שהפועל תל אביב יכולה להיות מאוד מאוד מרוצה, במשחק הסיגמה וביורנלי שיחקה באמת באמת בצורה פנומנלית, ומאוד מאוד מתואם וטוב, היא צריכה לקחת את הדברים האלה ולמנף אותם, כי הדברים שקיימים כיום הם טובים, אבל הם חייבים להיות ממונפים הלאה, כדי להתקדם מעבר לזה, גם בשלבים הגדולים באירופה, אבל גם בהקשר של השלבים שלנו בליגה, ואשכרה להתחרות על עמדת האליפות, שזו המטרה, אני מניח, בסופו של דבר.
חד משמעית, אני גם חושב שלהפועל תל אביב כן יש את הכלים לזכות העונה בתואר, ותואר יותר גדול מגביע ווינר, בין אם היא תזכה בו או לא. אז עכשיו באמת נאמר על המשחק הקרוב של הפועל תל אביב מול הפועל אילת. הפועל תל אביב לא תשחק בשבוע הקרוב באירופה, אז נשאר רק המשחק הזה. הפועל תל אביב משחקת בבית, אני הולך על ניצחון של הפועל תל אביב מול אילת, בטח כשלאילת יש סגל סופר קצר למרות הלחימה שהשחקנים של אריאל בית הלחמי מראים עד עכשיו בהכנה.
כן, הפועל תל אביב קבוצה מוכשרת יותר, קבוצה מתואמת יותר, קבוצה עמוקה יותר. אני חושב שהיא פייבוריטית גמורה פה והיא גם תנצח.
טוב, עכשיו נעשה הימורים ממש קצרים גם על עוד כמה משחקים. בני הרצליה שתשחק לראשונה באירופה בליגת האלופות מול פריסטרי בחוץ, והרצליה עם סגל קצר, ולמרות שהיא שמרה על שחקנים כמו קריס באב ומוריס קמפ שהם באמת מעולים, הסגל הקצר לא יספיק לפחות באירופה לדעתי, בטח כשאין את הישראלי הבכיר הנוסף אחרי העזיבה של שון דאוסון. אז מבלי להכיר יותר מדי את פריסטרי של ספנוליס, אני הולך על פריסטרי.
אני נהגתי שצפיתי בכדורסל אירופאי, היה לי כלל לא להמר נגד ספנוליס, אף פעם, דרך אגב. אבל כמאמן אני ארשה לעצמי לחרוג מהנוהל הזה, אולי גם כציוני. יש לי איזושהי תחושה שבני הרצליה תצליח לנצח את המשחק הזה, אני מאמין בסגל שלה, אבל זה חד משמעית כנראה, כלומר, פריסטרי קבוצה כאן יותר מוכשרת, ועם פחות בעיות מאשר יש לסגל של הרצליה, ועדיין אני הולך עם הרצליה.
הרצליה גם תשחק מול עירוני קריית אתא בחוץ בפתיחת הליגה. עכשיו קריית אתא ניצחה משחק הכנה עכשיו עם אמין סטיבנס, אז אולי כן יש פה תקווה, אבל אני בכל זאת לא נותן למשחק ההכנה לסנוור אותי יותר מדי, ואני אלך עם הרצליה.
כן, קריית אתא באמת הניצחון מפתיע, צריך עוד לראות. אני לא חושב שצריך להספיד את קריית אתא מהר מדי, לפחות לפי מה שאנחנו ראינו על הנייר בסגל היבש, כרגע זה נראה שזה של הרצליה לגמרי.
טוב, עכשיו הפועל חיפה תשחק מול הפועל באר שבע. כאמור, הפועל חיפה עם קמפיין מוקדמות יורופ קאפ פשוט נהדר, חוץ מהיקי שרון דרוקר קיבל תרומה נהדרת מקדים אלן עם האנרגיות ההגנתיות למרות הפציעות שהיו לו, ודבונטה אפסון מביא גודל בצבע, ועמית שמחון עם כל הניסיון, בין אם זה בכלייה, בין אם בדברים אחרים, ספנסר וייס מפיח, באמת יש בו רוח חיים עכשיו תחת דרוקר בשני צידי הפרקט, וויל ריימן גם נהדר, בעיקר בהגנה, לפחות במשחק השני, ג'יילן ג'ונס עם יכולת לקלוע, לקחת ריבאונדים, ואפילו מוריאל לוטטי ששיחק קצת במשחק הראשון, תרם את חלקו, והפועל חיפה משחקת מול הפועל באר שבע, קבוצה שעכשיו ניצחה בהכנה, ואיגור קולשוב זה נראה שמבחינה סטטיסטית הוא מתחיל לתת תצוגות שאנחנו יודעים שהוא מסוגל לתת, אבל אני אלך עם הפועל חיפה שבאמת נראית מרשימה מאוד עד עכשיו, לעומת באר שבע ש קשה לדעת מה הפוטנציאל של הקבוצה הזאת העונה. מה דעתך על המשחק?
כן, אני חושב שהפועל חיפה תנצל את די המומנטום החיובי, חיובי מאוד, שבאו איתו מאירופה ותנצח את המשחק הזה. על אף שאני חושב שבאר שבע כן נבנה שם משהו טוב שגם יוכל לתת פייט לאנשים, לקבוצות ברחבי הליגה שלנו, במקרה הזה אני אלך עם הפועל חייזו.
טוב, המשחק האחרון, הפועל גלבוע גליל מול הפועל גליל עליון. בסוג של דרבי אפשר להגיד, ואני מאוד מאוד אוהב את הקבוצה שרמי אדר בנה. נכון, יש לזה פוטנציאל עד לגג מסוים, זה לא יכל להתמודד עם מכבי תל אביב לכל 40 הדקות, אבל כן יש פה ים של כישרון, רשאוד אודומס, ג'וש פרקינס כשהוא יהיה במיטבו, עכשיו היה לו משחק הכנה עם הרבה נקודות, ג'סטין גורהם וכל מיני ישראלים שמתאימים לפילוסופיית המשחק של הדר, למרות שהם לא כוכבים, ומנגד גליל עליון שהחיזוק של אמסלם כן נותן לה טיפה יותר עומק, אבל עדיין חוץ מנימוד לוי והובר, שאר הישראלים מאוד צעירים, וקשה לדעת האם תהיה להם תרומה יציבה, ובגזרת הזרים ג'יילן הדסון בעיקר וגם דשון בוקר הם תענוג לצפייה, וגם בייס וושינגטון כמו תמיד, אבל אני הולך עם גלבוע גליל.
כן, כמו שאתה אומר, בעיקר, 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 לא בגלל שגליל עליון בנו סגל רע, אלא בעיקר בגלל הסגל הבאמת מרשים של גלבוע גליל, והדברים שהם הראו לנו בהכנה, קשה שלא ללכת איתם, וגם אני ביחד איתך בהימור הזה.
טוב, אז נשאר לנו לספר סיפור ופינת סיפור, והפעם אני אספר. אז זה בעיקר קרדיט לאח שלי יהודה, ואני זוכר את זה קורה האמת, אבל הוא כזה הזכיר לי את המקרה הזה, וזה שבעונת 2017-18 מכבי תל אביב, למי שזוכר, הכוכבים בה היו בעיקר פיו ג'קסון ונוריס קול, והרבה פעמים ג'קסון כשהקבוצה הייתה מנצחת הוא היה נבחר ל-MVP ביורו ליג, והוא היה מקבל בתמורה טלוויזיה בחסות לא זוכר מי, אבל היו ממש מכריזים את זה, ובגלל שהוא היה נבחר ל-MVP ברוב הניצחונות, אז יהודה ניגש אליו אחרי אחד הפעמים האלה שהוא ממש התהלך עם הקופסה, והוא שאל אותו כמה טלוויזיות כבר יש לך, ואז ג'קסון עונה לו בכנות שהם לא באמת נותנים שם את הטלוויזיה כמו שהבטיחו לתת, אז זה קצת אולי מאחורי הקלעים של הדברים האלה בחסות החברות האלה, וזה סתם סיפור נחמד שנזכרתי בו, שבזכות יהודה כמובן. אז קודם כל אני אודה לך עומר שהצטרפת לפרק, באמת פרק מרתק לקראת פתיחת העונה, ובאתר
תודה רבה לך.
עוד יהיה פריוויו שלי לקראת העונה ועוד תוכן לקראת העונה, יש המון למה לצפות, רעיון עם היידן דלטון גם ועוד ועוד, ותודה רבה לכל מי שהזין והגיע עד לכאן, מוזמנים לדרג אותנו עם 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים, את פודקאסט הצ'יט באירופה כמובן, ונתראה בפעמים הבאות.